ערב טוב, שלום לכם. באחת התקופות החשוכות ביהדות רוסיה, העיתונים הסיתו כנגד היהודים. הגויים יצאו מפעם לפעם, בזזו חנויות, היכו אנשים, פרצו לבתים. ימים נוראים, כל יום יהודים קמו בבוקר והתפללו שלא יהיה גרוע יותר. הגיע ערב שבת, הקהילה התכנסה בבית הכנסת. אנשים דואגים, דואבים, כל אחד מוכה וחבול מכיוון אחר, ורק חושבים לאן זה הולך, מה יהיה מחר בבוקר. הרב עלה על הבמה, ובניגוד גמור לאווירה, פתח בנאום מלא אמונה. בכל דור קמו עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו מידם. גם היום יהיו ניסים. אתם תראו, פתאום, משום מקום, תשמע תקיעת השופר הגדול, ומשיח צדקנו יתגלה, ויעלה את כולנו לארץ הקודש. כולנו נעלה יחד לירושלים. אחד היהודים שמנדל היה יהודי פשוט ותמים ונסחף והתלהב כל כך מהדרשה של הרב. הוא חוזר הביתה והוא רוצה להדביק את אשתו, את ביילה, באמונה הגדולה, בניסים שהולכים לקרות. הוא אומר לביילה, הרב דיבר שכל זה הולך להיגמר. האוקראינים האלה, עם אח שימם, הצרות שהם עושים לנו, אנחנו נשאיר את כולם מאחורה ונעלה לירושלים. אבל ביילה הייתה אישה פרקטית ומעשית, נטועה עמוק באדמה, והיא אומרת לו, מנדל, אבל מה יהיה על הקצ'קה לך? מה יהיה על הברווזים? כל החצר מלאה לולים, השקענו כל כך הרבה כסף, את כל הכוחות השקענו. בשביל מי? בשביל האוקראינים נשאיר את זה? הם הרוצחים האלה ייהנו מעמל כפינו? בשום אופן לא. הוא אומר לבן, על מה את מדברת? על הברווזים? אנחנו עומדים לעלות לירושלים, גלות של 1800 שנה הולכת להיגמר. היא חושבת רגע ואומרת לו, תחזור לרב ותגיד לו שלביילה יש רעיון יותר טוב. שהמשיח יעלה את האוקראינים לירושלים וישאיר אותנו כאן עם הברווזים. שוב הגיעו בין המצרים. שוב הגיעו הימים הקשים והעצובים והאבלים האלה. פעמיים אנחנו צמים, הצומות הקשים בשנה. קרוב ל-40 מעלות בתל אביב היה שבוע שעבר ב-17 בתמוז. תשעה באב לא הולך להיות יותר טוב. יהיה עוד יותר חם והצום יהיה עוד יותר ארוך. פעמיים אנחנו צמים בשלושה שבועות. לא מתחתנים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה. בתשעת הימים או בשבוע שחל בו לשיטת הספרדים. לא נאכל בשר ולא נשתה יין. ימים נוראים, ימים עצובים ואבלים, שאנחנו הולכים חפויי ראש. ואני רוצה לשאול את מה שכל אחד שואל את עצמו בעומק הלב. לא כולם מודים בזה, לא כולם יודעים לומר מה מפריע להם ומה חסר להם, אבל אם רגע נחשוב, נשים לב שזאת שאלה שמקיפה את כולנו ברמה כזו או אחרת. על מה אנחנו בוכים? מה כל כך חסר לנו? אנחנו גרים בארץ ישראל, ברוך השם, אנחנו שולטים בירושלים, כבשנו את ירושלים, יהודים מסתובבים ברחובותיה בגאווה, היא אפילו מאוחדת, העיר שחוברה לה יחדיו. מה כל כך חסר לנו? אז אין בית המקדש. ואם היה בית המקדש, מה כבר היה משתנה? על מה אנחנו בוכים שלושה שבועות? לא מתחתנים ולא מסתפרים ולא אוכלים בשר ולא שותים יין? מה כל כך רע לנו בחיים? מה מצדיק את האבל ואת הכאב הנורא הזה? מה כבר השתנה? כשיעמוד בניין בירושלים ויקריבו בו קורבנות והכהנים יסתובבו ויקחו מאיתנו את הבעלי חיים שלנו. משהו חסר לנו בחיים? משהו לא שלם לנו בחיים? איך בית המקדש יפתור את הבעיות שיש לנו? ברור שלכל אחד חסרים דברים. אבל מה כל כך רע? למה אנחנו בוכים? ובקיצור, למה אמור לעניין אותי ולמה אמור להציק לי שאין בית מקדש? הדבר המעניין הוא שחז"ל הסתכלו על החיים שלנו כחולים, כמוגבלים, כחסרים דבר מאוד מאוד מרכזי. אני רוצה להביא את זה שלוש דוגמאות, שלושה ביטויים, שלושה סימנים, אפשר להביא 20 סימנים. בסך הכל שלוש דוגמאות בוטות ובולטות, שאולי אנחנו לא שמים לב עד כמה זה מרכזי בחיינו. הציפייה לגאולה שלמה. הציפייה לרגע שישתנה הכל ויבנה בית המקדש על הר הבית. כל רגע שזה לא קורה, החיים שלנו לא אמיתיים. החיים שלנו הם סוג של מחלה, סוג של חסר, סוג של מוגבלות מאוד מאוד גדולה. הדבר הראשון, התפילה הכי חשובה בחיים של יהודי זה תפילת 18 שהיא בעצם 19 ברכות, שבו אנחנו מבקשים את הצרכים הכי חשובים לנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פרנסה, בריאות, חוכמה, מחילת עוונות, הדברים הכי חשובים בחיים. אבל מתוך 19 ברכות, 5 ברכות עוסקות בבקשות על בניין ירושלים. אנא ריבונו של עולם תבנה את בית המקדש. אנחנו לא יכולים להמשיך עוד יום אחד בלי בית בנוי בירושלים, בלי עבודת הקורבנות. למה? למה זה כל כך חשוב? יותר מפרנסה, על פרנסה יש ברכה אחת, על בריאות פרנסה אחת, ברכה אחת, על חוכמה ברכה אחת, על בניין ירושלים 5 ברכות. כאילו החיים של יהודי היום הם מזוהים, הם מופרכים. כל יום שבית המקדש לא בנוי, משהו מאוד מאוד מרכזי, חלול, משהו חלול, יש בור בחיים שלנו. בואו נקרא, בזריזות, 5 ברכות ב-18, וגאלנו מהרה למען שמך, ברוך אתה השם, גאל ישראל. תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נדחי עמו ישראל. ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מצמיח קרן ישוע. והשב העבודה לדביר ביתך, מחזיר שכינתו לציון. דבר מעניין. לפני שיהודי אוכל לחם, הוא נוטל ידיים. הוא ניגש לברז, נוטל את הידיים 3 פעמים. למה אתה נוטל? למה את נוטלת? ואם הידיים נקיות, זה לא היגיינה לפני האוכל. אם זה היה היגיינה, היינו שוטפים אותם. ולפעמים הידיים נקיות, ולא צריך לשטוף אותם. עכשיו באתי הביתה, שטפתי את הידיים. למה אני צריך שוב ליטול את הידיים? דבר מאוד פשוט. לא הרבה יודעים את הטעם. זה מוכנות לקראת ביאת המשיח. אנחנו פשוט בהיקון לקראת הרגע שיבנה בית המקדש ונוכל להיות מוכנים. באמת בית המקדש, הכהנים היו אוכלים, היו מקבלים תרומה, היו מקבלים מיני דגן, והיו אוכלים אותם בקדושה ובתארה בתור תרומה. עכשיו, כשהם היו אוכלים לחם שעשו אותו ממיני דגן שקיבלו אותו כתרומה, היו צריכים לפני זה ליטול את הידיים. כי הידיים בדרך כלל טמאות, לא מלוכלכות, טמאות, וכשהם אוכלים את הלחם הזה של התרומה, הם מטמאים אותו. לכן לפני שהם אכלו לחם שקיבלו אותו כתרומה, היו נוטלים את הידיים כדי לאכול את הלחם בטהרה. חכמים חששו שעם שנות הגלות, אנחנו נשכח את המנהג הזה, ויבנה בית המקדש, ויבואו הכהנים ויאכלו את הלחם בטומאה. אז 2000 שנה, כל עם ישראל, נשים וגברים, כהנים לוויים וישראלים, צעירים ומבוגרים, כולם נוטלים את הידיים לפני האוכל, כדי שברגע שיבנה בית המקדש, הכהנים יזכרו שאת הלחם אוכלים בטהרה. שלפני שאוכלים את הלחם, צריכים שהידיים יהיו טהורות. זאת אומרת, ביאת המשיח, בניין בית המקדש אצל החכמים, זה דבר שעוד רגע קורה. דבר שבלעדיו חיינו אינם חיים, וזה מוכרח להשתנות. והסימן האחרון, וחשוב מאוד מאוד, חשוב מאוד מאוד, נעלה למעלה. אנחנו בעזרת השם נזכה לחיים נצחיים, השיח יבוא וכבר תהיה תחיית המתים, אבל יהודים עולים למעלה. לכל אחד יש קרובי משפחה שלא עלינו סיימו את החיים ועלו למעלה. עולים למעלה, מגיע הדין בבית דין של מעלה. מה שואלים בבית דין של מעלה? מה הקדוש ברוך הוא חוקר? מה הסעיפים, מה הקריטריונים הכי חשובים כדי להגיע לגן עדן, ושבלעדיהם חס וחלילה הולכים לצד השני? אומרת הגמרא, זה בסך הכל כמה שאלות בודדות. לא ישאלו אותנו את כל תרי"ג המצוות, אלא כמה שאלות בודדות שהם הקריטריונים הכי חשובים למעלה. גמרא שבת למד א' א', בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? שאלה ראשונה, כנראה החשובה ביותר, שכרת ביושר? איך הייתה ההנהגה בין אדם לחברו שלך? לא מה עשית בבית הכנסת, אלא מה עשית בחנות ומה עשית בקיוסק ומה עשית בעסק. האם נהגת ביושר? האם כיבדת כל אדם שעמד לפניך? קבעת עיתים לתורה? האם היה לך שיעור קבוע? מעניין, לא כמה ידעת, לא כמה למדת, אלא האם זה היה קבוע? עסקת בפריה ורבייה? האם עשית מה שתלוי בך כדי להביא ילדים לעולם? והשאלה הרביעית והמעניינת, האם ציפית לישוע? האם הרגשת שמשהו חסר בחייך? האם כל בוקר אמרת באמונה שלמה, ריבונו של עולם, אני מאמין שזה יקרה היום? אני מאמין שתקיעת השופר תשמע היום, ומשיח צדקנו יבנה את בית המקדש בירושלים. בלי זה אי אפשר להיכנס לגן עדן. זאת אומרת שיהודי שלא מצפה לישועה, החיים שלו חלולים. יש בור, יש פער, יש חור גדול בחיים שלו. השאלה היא מה חסר לנו? ברוך השם, אני הולך בירושלים ונהנה וטוב לי. צריכים עוד קצת ביטחון, בסדר. בשביל זה לא צריכים משיח. בשביל זה אפשר לבקש שההרתעה הישראלית, ההרתעה הביטחונית, הצבאית, תהיה יותר חזקה. מה חסר לנו בעצם שאנחנו, בלעדיו, החיים שלנו לא חיים. וזה מצדיק לצום פעמיים, תוך 3 שבועות, בימים הארוכים האלה של השנה. מספרים על רבי אלימלך ורבי זושה. היה להם אח שלישי. האח השלישי היה, הם היו אנשים גדולים, צדיקים, אדמו"רים, הנהיגו חצרות, רבי זושה לא, רבי אלימלך כן. היו אנשים מפורסמים, האח השלישי היה אדם צנוע, לא מוכר ולא מפורסם, הוא ניהל פונדק. באותם ימים יהודים התפרנסו הרבה מהנושא הזה של הבתי מרזח, חקרו מהפריצים את בתי המרזח, והכניסו אורחים, קיבלו קצת כסף ושילמו לפריץ דמי חקירה. אז האח השלישי שלהם התפרנס מפונדק הזה. רבי אלמלך ורבי זושה היו עושים מסעות גלות. היו נוסעים מעיר לעיר, זה היה מקובל באותם ימים, לחפר על הנפש, תיקון על הנפש. כל לילה ישנים במקום אחר, בבוקר לא יודעים איפה נשען בלילה הבא, סוג של גלגולים, סוג של התענות, וזה הייתה כפרה על הנפש. ערב אחד הם עוברים ליד פונדק, הכנסת אורחים של האח שלהם, כמובן הם נכנסים, נכנסים אליו, חיבוק, נשיקה, אח, כמו שצריך, אוכלים משהו, ארוחת ערב, ארוחת צנועה, אומרים קריאת שמע על המיטה ופורשים לישון כדי להמשיך מחר את המסע שלהם. באמצע הלילה, בחצות הלילה, הם שומעים בכיות. בכיות נוראות מתוך הפונדק. הם רצים למצוא את מקור הבכי, וכשהם התקרבו לא היה אפשר לטעות, זה היה אח שלהם. אח שלהם התייפח בבכי באמצע הלילה. שם מרחם, מה אתה בוכה? נכנסים אליו לחדר, רואים אותו יושב על הארץ, עם פנקס קטן. לא סידור של תיקון חצות, משהו אחר לגמרי. יושב עם פנקס קטן ובוכה. הם אף פעם לא ראו מחזה כזה, הם שואלים אותו מה זה. הוא אומר, תראו, אני עובד כל היום בפונדק, אני רואה אנשים, אני רואה נשים, יהודים וגויים, כל מיני מחזות שאני לא אמור לראות אותם ולא אמור לחשוב עליהם. כל פעם שמתגנבת לי איזו מחשבה לא ראויה, אני רושם בפנקס. בערב אני לא הולך לישון, עד שאני פותח את הפנקס, עובר על האבונות האלה אחד אחד, מבקש עליהם בלב שלם מחילה מהקדוש ברוך הוא, ואני לא קם מהמקום עד שאני מרגיש ויודע שהקדוש ברוך הוא מחה לי על האבונות. מחק לי את היום הזה ופותח לי פתח ליום חדש. המשפטים האחרונים הדליקו אותם. איך אתה יודע אם הוא מחל לך לאבונות? איך אתה יודע מה קורה למעלה? הוא הראה להם את הפנקס ואמר, כשהשורות נמחקות, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מחל לי על האבונות. התירוץ הפשוט שכל יהודי יודע אותו. אנחנו צריכים בית מקדש בשביל לקיים את מצוות הקרבת הקורבנות. א', להקריב את התמידים והמוספים, קורבנות הציבור. רק שבוע שעבר קראנו בפרשת פנחס. בבוקר, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. כל שבת היו מקריבים קורבנות מוספים. אין לנו. מצוות הקורבנות, תורת כהנים, זה קרוב ל-100 מצוות בתורה. קרוב ל-60 ממצוות התורה. אנחנו לא מקיימים היום את כל המצוות הללו. זאת סיבה אחת לבקש את המשיח. סיבה שנייה עמוקה יותר ורצינית וחשובה יותר ונוגעת לכל אחד מאיתנו. כי קורבנות הציבור יבוא אדם ויגיד, מה זה נוגע לי? זה נוגע לקדוש ברוך הוא. כשהוא ירצה שנקריב קורבנות, יבנה את בית המקדש. אבל יש סיבה יותר חשובה שנוגעת לכל אחד מאיתנו. יהיה מי שיאמר, אנחנו צריכים את המשיח לא רק בשביל הקורבנות הכלליים, שהם לא בעיה של כל אחד בפני עצמו, אלא הקורבנות האישיים שכל אחד מאיתנו צריך להקריב. יהיה מי שיטען, כי כולנו סוחבים שקים של אבונות, ואין לנו כפרה עליהם. הרי לפי חוקי התורה יש דרך לכפר על האבונות. נניח אדם חטא בשוגג, התורה מחמירה על שוגג, אדם קם בליל שבת, אבון שיכול לקרות לכולנו, נראה עוד מעט אדם שהוא גדול הגדולים שחטא בדבר דומה. לכולם זה יכול לקרות, אולי גם לרבים זה כבר קרה. אדם מתעורר באמצע הלילה בליל שבת, הוא עייף, הוא לא יודע מה שנעשה איתו, הוא נכנס לחדר השירותים, ובלי משים הוא מדליק את האור. פתאום הוא שם לב, מה הוא עושה? הדלקתי את האור, ליל שבת עכשיו. נהיה לו רע על הלב, חיללתי שבת. היום אין מה לעשות עם זה. בזמן בית המקדש היו צריכים להביא קורבן חטאת. היו אבונות חמורים יותר שהביאו עליהם קורבן אשם. נו, היום אין לנו את זה. אז אדם שחטא וחילל שבת בשוגג, יבוא אדם ויגיד, הוא חייב את בית המקדש, כי אחרת הוא סוחב על גביו אבונות ואבונות ואבונות שגורמים לנתק או לאיזשהו פירוט בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והלמדנים יביאו לזה ראייה. יש לזה ראייה חזקה מאוד מהגמרא, שהאבונות שלנו לא נמחלים היום בלי קורבן. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה כהן גדול, זה כנראה רבי ישמעאל מאוחר יותר, רבי ישמעאל חברו של רבי עקיבא. אנחנו מכירים אותו מהפתיחה של התפילה. כל בוקר אומרים בתחילת התפילה, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. אחד מגדולי הגדולים, הגמרא מספרת שכבר בילדותו, היה לו יופי מיוחד, היה לו ברק בעיניים, שכבר בילדותו רבי ישוע בר חנניה ראה אותו וגאל אותו, פדה אותו מהכלא ברומי, מהשבי ברומי, כי ראה את העיניים שלו והבין שהוא עתיד להיות גדול בישראל. באמת אחד מגדולי הגדולים. ערב שבת אחד, ליל שבת אחד, המשפחה הולכת לישון אחרי הסעודה, והוא רוצה לשבת וללמוד, הוא לא מסוגל לישון, הוא רוצה ללמוד. הוא ניגש לשולחן איפה שעמדו נרות השבת, פותח ספר ומתחיל ללמוד. ומתוך שהוא היה שקוע בלימוד והריכוז והעיון בלימוד, הוא לא שם לב מה הוא עושה, היה לו מעט חשוך. הוא לקח את הנר וכופף אותו על הדף כדי לראות יותר טוב מה שכתוב. אבל הנר דלק על שמן, וכשמכופפים את הנר, הלהבה גדלה וקטנה לפי המרחק מהשמן. וזאת ממש מלאכת הבערה. זאת מלאכה אסורה בשבת מהתורה, המלאכה החמורה ביותר בשבת. לא תבעיר ואש, זאת מלאכה שאסורה במפורש בתורה. רבי ישמעאל קולט פתאום מה הוא עשה, הוא הזדעזע. שלי של רבי ישמעאל יקרה דבר כזה? במוצאי השבת הוא לקח פנקס וכתב עליו, לכשייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבי חטאת שמנה. אבי חטאת שמנה, זאת אומרת, אני צריך למצוא כפרה אמיתית, כפרה גדולה על האבון הנורא הזה שקרה לי. בואו נקרא במובא 2, שבת י' ב' ב', לא יקרא לאור הנר שם היתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. בכלל אומרים חז"ל, אל תקרא סמוך לאור הנר, שלא תטה את הנר. רבי ישמעאל בן אלישע אמר לי, זה לא יקרה. פעם אחת קרא והיתה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי והיתתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. הדבר המעניין הוא שזה לא הייתה איזושהי הלכה פרטית של רבי ישמעאל, אלא רבי ישמעאל היה בדור התנאים, אבל בדור מאוחר יותר, בדור האמוראים, אנחנו מקבלים הרחבה לעניין הזה. זאת אומרת שהיו דורות שלקחו את העניין הזה ברצינות, שהיום האבונות שלנו לא מתכפרים כמו שצריך, ואנחנו זקוקים לקורבנות כדי למחוק את החטא. גמרא מספרת על רבי אליעזר, שהזכיר את דברי רבי ישמעאל שאמר, לכתוב על הפנקס, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. ורבי אליעזר אמר, שאם אדם אכל חלב, בשוגג, אכל שומן אסור מהבהמה, בשוגג, הוא אומר רבי אליעזר, הוא נותן עוד איזשהו תיקון, עוד איזושהי תוספת לאמירה של רבי ישמעאל. הוא אומר, אל תכתוב, אכלתי חלב ואני חייב חטאת, אלא תכתוב את השיעור של החלב שאכלת. כי ייתכן שיבוא בית דין אחר ויגיד שרק משיעור מסוים חייבים קורבן, ופחות מזה לא חייבים קורבן. על כל פנים, מה אנחנו רואים מזה? שמאות שנים אחרי רבי ישמעאל, גם רבי אליעזר ממשיך עם אותה מסורת, שהאבונות שלנו היום לא מתכפרים עם הסליחה כשלעצמה, ואנחנו צריכים קורבן בשביל להשלים את התיקון והכפרה. מעניין שבדור הרבה יותר מאוחר, השלה הקדוש, מיננו גדול מהשלה הקדוש, כותב שכך לנהוג, הוא ממליץ לכל אדם פרטי, לי ולך ולך, לכל אדם כערכנו, להחזיק בבית פנקס שגגות כזה, ובוא לכתוב את השגגות שלנו. נקרא השלה, עמוד התשובה, יומה, עין א', באם יזדמן לאדם בשוגג איזה חטא שחייב עליו קורבן, ירשום אותו בפנקסו להיות לו לזיכרון, אולי יזכה לבניין בית המקדש, ואז יביא קורבן. אז כך יכולנו לתרץ. למה חסר לנו היום בית המקדש? לא כל כך בשבילנו, כמו בשביל הקרבת הקורבנות הציבוריים והפרטיים, כל אחד כדי לתקן את האבונות שלו. אבל זה לא נכון. למרות שזה כתוב בשלה, ולמרות שזה אמר ככה רבי ישמעאל ורבי אליעזר, הלכה למעשה זה לא נכון. אף אחד מהפוסקים ההלכתיים, הרמב״ם, השולחן ערוך, הרמ"א, כל גדולי הפוסקים בדורות האחרונים ושלפניהם, לא הזכיר מנהג כזה. זאת אומרת שהפוסקים סברו שהחטא שלנו מתכפר בתשובה. אנחנו לא צריכים בית מקדש בשביל לכפר על החטאים, צריכים בית מקדש בשביל הרבה סיבות אחרות, כמו שנזכיר, זה לא קשור לחטאים ולא קשור לקורבנות. היום התפילה שלנו מכפרת. מה שעשה פעם הקורבן, היום התפילה שלנו מכפרת לגמרי ומנקה אותנו לגמרי. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שלוש מילים. ונשלמה פרים שפתנו. היום אנחנו משלימים את הפרים, משלמים את הפרים ומשלמים אותם באופן מושלם. נשלמה גם מלשון שלם, מלשון מושלם. אנחנו משלימים את הפרים, משלימים את הקורבנות באופן מושלם עם שפתנו. היום בזמן הגלות זה הכוח של יהודים. יהודים הופכים כל משבר לנקודת זינוק, כל משבר לנקודת צמיחה. איך הרבי המזכיר בהקשר הזה של הקורבנות? כלכלתנו זוהי תקנתנו. התקלקלנו כתוצאה מהחורבן, אבל כתוצאה מהקלקול הרווחנו תיקון, שהיום כל אחד מתפלל. פעם את הקורבן היה מקריב רק הכהן, היום כל אחד יכול לקחת סידור ליד, להשלים את עבודת הקורבנות ולהתפלל. גם להשלים את עבודת הקורבנות הכללית הציבורית, וגם את עבודת הקורבנות האישית, התפילה שלנו, הדיבור על הקורבנות, משלים אותם לגמרי ונשלמה פרים שפתנו, נקרא כמה מקורות בעניין הזה. הושע, ספר הושע י' ד', קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כל תיסה אבון וכך טוב, אדם שצריך לשוב אל השם, אדם שנושא אבון, איך יחפר? אומר הנביא הושע, קחו עמכם דברים. היום הפה מכפר, ונשלמה פרים שפתנו. אומר המדרש, שלא יהיו ישראל אומרים, לשעבר היינו מקריבים קורבנות, עכשיו שאין קורבנות, מהו להתעסק בהם? אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ואתם מתעסקים בהם, בדיבור, בהלכות הקורבנות, לומדים הלכות קודשים, מעלה אני כאילו אתם מקריבים אותם. והנה מדרש תנחומה הרבה יותר מפורש, שאומר דבר מדהים, אומר האמת היא, שהיום עם התפילות, פועלים יותר מאשר עם הקורבנות. תנחומה כי תבוא א', בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושנו. צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, לפי שחביבה התפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות. התפילה חביבה יותר מהביקורים, התפילה חביבה יותר מקורבן התמיד, התפילה חביבה יותר מקורבן המוסף, התפילה חביבה יותר מקורבן החטאת והאשם. את מה שעשינו פעם עם הקורבנות, אנחנו עושים היום הרבה יותר עם התפילה, עם התפילה הקבועה, עם התפילות שבה אנחנו מבקשים מחילה ווידוי על החטאים שלנו. היום השפתיים עושות את העבודה. ואם כך, אם אנחנו מחפרים ומשלימים את הקורבנות, ובצורה שהיא אפילו יותר טובה מהקורבנות, משלימים אותה עם התפילות, וכלכלתנו זו התקנתנו, אז למה אנחנו מבקשים את בית המקדש? מה חסר לנו היום בחיים? למה אנחנו מתחננים ומצפים שהמצב הגלותי הזה ייפסק? שהמצב הלא נורמלי, החולה, המוגבל, המוזר והמשונה הזה ייפסק? ונזכה לשמוע את קריאת השופר, ונזכה לראות את בית המקדש עומד מתנשא על תילו, על הר הבית בירושלים. מה חסר לנו? ניכנס לעניין. לפני זה אני רוצה לקרוא שתי שורות מהגמרא. קטע מדהים, קטע מרתק. מילה אחת בגמרא שעליה הרבי יבנה את הרעיון כולו, אם נרצה לסכם לעצמנו במשפט, למה אנחנו צריכים משיח? מה משיח יעשה בעולם? מה בית המקדש ייתן לנו לחיים? מילה אחת מרתקת שאנחנו מכירים אותה מכמה הקשרים, משנה את התמונה לגמרי. הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ח' שואלת, מי יהיה המשיח? האם משיח יהיה דוד המלך בעצמו? האם מישהו מזרעו? אומרת הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. לא דוד המלך, אלא צאצא של דוד המלך. בדור שבו יבוא המשיח, הוא יהיה המשיח. שואלת הגמרא, לא, שנאמר, ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, אשר אקים להם. הקים לא נאמר, אלא אקים בלשון עתיד. זאת אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד דוד חדש. שואלת הגמרא, אמר רב פאפה לאביי, והרי כתוב ביחזקאל, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. שדוד יהיה המשיח, דוד המלך בעצמו. עונה הגמרא תירוץ מדהים, ועליו אנחנו רוצים להתמקד, כגון קיסר ופלגי קיסר. מכירים את הקיסרים ברומא? ככה יהיה המשיח. יהיה את הצאצא של דוד, המשיח, שהוא יהיה הקיסר, הוא יישב בראש האימפריה, הוא יבנה את בית המקדש, ודוד המלך עצמו יקום מהאפר, יקום מהקבורה, והוא יהיה פלגי קיסר, חצי קיסר, הוא יהיה המשנה לקיסר. אז המשיח יהיה הקיסר, ודוד המלך יהיה המשנה לקיסר. וכאן כל אחד שואל את עצמו שאלה עצומה. קיסר? ככה הגמרא מכנה את המשיח? קיסר? בתואר הנורא הזה, שמזכיר את הארורים האלה, שגרמו לנו את כל הצרות שעד היום לא קמנו מהם. קיסר זה התואר של מלכי רומא. זה התחיל מיוליוס קיסר, והמשיך אצל נירון קיסר, ואספסיאנוס וטיטוס, ועוד מאות שנים של האימפריה הרומית, עד המאה הרביעית והחמישית, שהאימפריה הזאת הסתלקה מהעולם. האנשים האלה, זה האנשים הנוראים ביותר שהיו. כשהגמרא מזכירה למשל את אספסיאנוס, היא אומרת, אספסיאנוס שחיק עצמות. אספסיאנוס ימח שמו, אספסיאנוס ישחקו עצמותיו. זה אנשים שלא רק החריבו את ירושלים, לא רק הרסו את בית המקדש. על גבי ירושלים הם בנו, ניסו לבנות עיר רומאית בשם איליה קפיטולינה. האנשים האלה חרשו את ביתר, השאירו את לוחמי ביתר עומדים במשך שנים את הגופות תלויות מסביב ביתר ולא נתנו, לא נתנו לקבור אותם. מדובר על אנשים רעים ורשעים שהחשבון שלנו איתם לא יסתלק ולא נגמר. אז ככה הגמרא מכנה את המשיח בשם קיסר? אי אפשר לומר מלך, כמו שהתורה, משנה למלך, כמו יוסף הצדיק, כמו ששמואל הנביא מכתיר את שאול למלך, או את דוד למלך. מה זה? מה זה התואר הזה? קיסר. מה המשמעות של הרעיון שמשיח יהיה קיסר? במילה האחת הזאת, הרבי מוצא את כל המהפכה הגדולה של המשיח, ואת הסיבה שאנחנו כל כך מחכים לו. אני רוצה לפני כן לספר סיפור. בארצות הברית יש ארגון חשוב מאוד שנקרא א', זה ארגון שפועל עם אסירים יהודיים בכל רחבי ארצות הברית. הם עושים עבודת קודש. ארצות הברית ענקית. יש שם בתי כלא מבודדים, סגורים. זה לא כמו יהודים שיש להם רחמים. שם אין שום רחמים. התנאים שם קשים. האנשים שם מבודדים, מנותקים מאור יום. אין להם שום קשר עם מה שקורה בעולם. אנחנו זוכרים את המקרה של פולארד. זה רק דוגמה למה שעוברים אסירים בכל רחבי אמריקה. יושבים אסירים יהודים, בלי קשר. בלי חיבור לסביבה, בלי שום קשר לסביבה. מסכנים, אומללים, מפוזרים בקצה העולם, אף אחד לא יודע מהם, אף אחד לא יודע מה קורה איתם. אנשים שאין להם תקווה ואין להם עתיד. אז ארגון א' זה ארגון שעושה מלאכת קודש, מסתובב בין האסירים האלה, הפעילים מסתובבים ממש בכל אמריקה, נותנים להם קצת עידוד יהודי. לפני חג שולחים מצות, שולחים משלוח מנות, שולחים חנוכיה לפורים, באים ומניחים איתם תפילין בשעות הביקורים האפשריות וכו'. מעשה בשני פעילים שם ליפסקר וגרוסמן, שני בחורים חבדיים שנוסעים בשליחות הארגון הזה לאיזשהו בית כלא בקצה פלורידה. הם סיימו את העבודה שלהם בכלא, זה הייתה שעת ערב, והם יוצאים חזרה לכיוון מיאמי, מרחק של 300 קילומטר ממיאמי. הם נוסעים ומגלים שהדלק נגמר. הם לא התארגנו נכון, סיפור שלפני 22 שנה, עודן ווייז, אתה לא יכול לבדוק איפה תחנת הדלק הקרובה. אתה נוסע בדרכים שלא נגמרות ומתחנן לאלוקים שייתן לך איזה תחנת דלק, כי אחרת אתה פשוט נתקע פה עליהם הדרך. הם נוסעים ונוסעים ונוסעים, ואז ממש רגע לפני שנגמר כבר הדלק במיכל, הם מוצאים איזושהי תחנת דלק קטנה. הם נכנסים, שעת ערב, יוצא בחור מתדלק, בחור מגודל כזה, מכניס את הצינור בטנק, ממלא, והוא מסתכל עליהם. מסתכל עליהם והם מסתכלים עליו, והוא מסתכל עליהם ככה לתוך המכונית, ושהוא מסתכל. זה היה מוזר וגם קצת מפחיד. שעת ערב, רחוק מיישוב, הוא יכול לעשות להם כל דבר, הם אפילו לא יכולים להתגונן. ואז הוא מסיים למלא את הדלק, הוא מוציא את המשאבה, והוא אומר, אולי תבואו איתי רגע מאחורי הבית. זה היה מאוד מוזר ומפחיד, אבל הם בעצמם לא ידעו למה הם עושים את זה. הם יצאו מהמכונית, הנהג והחבר, והם הולכים איתו מאחורי הבית. מאחורי הבית יושב אדם זקן, זקן מאוד, ויושב בערב, מסתכל בחוץ. ההוא המתדלק מסתכל עליו ואומר לו, אבא, הנה הם, הם באו לקחת אותך. זה היה מאוד מוזר. הם הסתכלו ולא הבינו כלום מה קורה. הזקן מסתכל עליהם ומסתכל, ואז שואל, מי אתם? מאיפה באתם? אז הם אומרים שאנחנו פועלים עם האסירים היהודיים, הגענו מאיזה אסיר בודד במרחק של 100 קילומטר מכאן, הנחנו איתו תפילין, נתנו לו משהו לקראת החג היהודי המתקרב, שלא ירגיש לבד, ואנחנו חוזרים לכיוון מיאמי. הוא מקשיב להם ופורץ בבכי. הוא בוכה ובוכה בכי מר, בכי כאוב, בכי מיוסר, ואז מבקש מהם להתיישב. הוא אומר, תשמעו, אני אספר לכם את הסיפור שלי. נולדתי לפני השואה, בפולין. כל המשפחה שלי הלכה בשואה. אבא, אמא, אחים, אחיות, סבא, סבתא, גם אשתו הלכה בשואה. נשארתי לבד בעולם, לבד לבד. אחרי המלחמה הגעתי לפלורידה. לא הבנתי איך ממשיכים את החיים. הגוף אולי שרד, אבל הנפש, המוטיבציה, נשרפו לגמרי. לא הבנתי בשביל מה לקום בבוקר, לא הבנתי בשביל מה להשקיע. בעיקר לא הבנתי בשביל מה לתקשר איתו, בשביל מה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אחרי כל מה שקרה, למה אנחנו עוד חייבים לקיים מצוות? ואז החלטתי שאני מוחק את העבר שלי ומשאיר את עם ישראל, משאיר את כל ההיסטוריה שלי מאחוריי, אף אחד בעולם לא ידע מאיפה באתי ולאן אני הולך. בעיר שבגרתי בפלורידה, הוא אומר, היה בית כנסת רפורמי. זה היה יותר מדי יהודי בשבילי. אז החלטתי לעבור לעיר אחרת, שאני לא אראה יהודים לעולם. חלפו עשרות שנים, הגעתי פה לחור הזה, דייטונה קראו לעיר הזאת, עיר נידחת, הגעתי לעיירה הקטנה הזאת, אפילו לא בתוך העיר, ליד העיר מבחוץ. פה אני מנהל את התחנה הדלק הזאת כבר עשרות שנים. לפני כמה שנים הוא מספר, לילה אחד אני מנסה להירדם במיטה ולא מצליח. עוד שעה חולפת ועוד שעה, ואני לא מצליח. מה עושה אדם בשעה, במקרה כזה? לוקח את השלט ומתחיל להעביר ערוצים. אני מזפזף בין הערוצים, ואז באחד הערוצים בכבלים, אני פתאום רואה מחזה שכבר לא ראיתי עשרות שנים, מאז בית הכנסת בפולין שעזבתי אותו בגיל כמה שנים. יושב יהודי מבוגר, עם זקן, עם כובע וחליפה, ומדבר בהתלהבות. ובעיקר מדבר ביידיש. כבר עשרות שנים לא שמעתי את השפה, לא ידעתי שעוד מדברים אותה בעולם. מדבר ביידיש בהתלהבות. אני זכרתי את המילים. אני נזכרתי פתאום באבא שמדבר עם אמא ביידיש, ובאמא שעונה לא ביידיש, והסתקרנתי והקשבתי. ואז חטפתי הלם, הרגשתי שהיהודי המבוגר הזה מדבר אליי. הוא אמר שהנביאים הבטיחו, שלא יידח ממנו נידח. הבטיחו שאף יהודי לא יישאר מאחור. הם הבטיחו שיהודי לא יכול להתנתק, לא יכול לברוח. בכל מקום שהוא הולך, הווייז מחבר אותו. הקדוש ברוך הוא מוצא אותו, והקדוש ברוך הוא ימצא אותו, ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל. הקדוש ברוך הוא ייתן לו יד ויאסוף אותו, ויביא אותו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכיר לו מי הוא ומה הוא. אני שומע אותו, ואני שוכב לבד במיטה. הוא עם העיניים אליי, ואני מרגיש שהוא מדבר אליי. לא נרדמתי כל הלילה, הוא מספר להם. בבוקר אספתי את הילדים, שלושה ילדים יש לי. הוא התחתן עם אישה גויה, ילד ממנה שלושה ילדים גויים. אחד מהם זה המתדלק הזה שפגש אותם. הוא אומר, אני אוסף את שלושת הגויים שלי, ואני אומר להם, אני פה באופן זמני. אמנם אני כאן וילדתי אתכם ואני נשוי לאמא שלכם, אבל זה זמני. הלילה שמעתי איזה רבי שאומר שהנביאים לפני 3,000 שנה הבטיחו שהקדוש ברוך הוא יאסוף כל אחד ויביא אותו לארץ ישראל. דעו לכם שיום יבוא ויקחו אותי, אני לא יודע מי, אלוקים, משיח, אדם, מלאך, מישהו יבוא ויקח אותי לארץ ישראל. נו, הם הסתכלו עליי כמו אדם זקן שכבר מדבר, לא התייחסו. אבל כל הזמן אני חי עם המחזה הזה, עם הזיכרון הזה. לא ראיתי מאז שוב את היהודי הזה בטלוויזיה. אני לא יודע מתי הוא מדבר, אני לא יודע איפה למצוא אותו. אבל המילים שלו נכנסו לי ללב. ועכשיו, כשאתם נכנסתם לפה ונחתתם פה משום מקום, הבן שלי אומר, אבא, מה שאתה אמרת, באו לקחת אותך. באו להזכיר לך מי אתה, מאיפה באת ולאן אתה הולך. נחזור אל הקיסר. אומר הרבי רעיון כביר, המילה קיסר מוכרת לנו מאוד מקום. היא ילדה בקיסרי. הייתה לידה קשה, הייתי צריכה לעבור ניתוח קיסרי, הרופאים לא הצליחו לילד אותו, הם עשו לי קיסרי. מה זה קיסרי? למה אישה שיולדת בניתוח, עם חתך בדופן הרחם, ולא יולדת כרגיל דרך תעלת הלידה, נקראת ניתוח קיסרי? בעברית אומרים ניתוח יוצא דופן, לידת יוצא דופן, ילד שיצא דרך הדופן. אבל מה זה קיסרי? מאיפה זה בא הביטוי הזה? יש דבר נפלא שכתוב בתוספות, לפני 800 שנה. תוספות אומר, דע לך שניתוח קיסרי ויוליוס קיסר, מלכי רומא שנקראו קיסרים, זה בדיוק אותו דבר, זה בא מאותו מקור. יוליוס קיסר, הראשון מקיסרי רומא, 100 שנה לפני הספירה, הראשון מקיסרי רומא שנקרא קיסר, נולד בניתוח. אמא שלו מתה בלידה. אז אמאות שהיו מתקשות בלידה היו מתות. אמא שלו מתה בלידה, והרופאים חתכו את הדופן והוציאו את הילד. קיסר, אומר תוספות בלטינית, קיסר זה חיתוך, קרות. הניתוח הזה להוציא את הילד נקרא קיסר, ניתוח חיתוך. היות שהילד נולד בניתוח, קראו לו קיסר. ילד שנולד בחיתוך, ילד שנולד בקריטה, דרך קריטה. אז המילה קיסר מבטאת ילד שנולד דרך חיתוך. אנחנו קוראים לזה ילד שנולד בלידת יוצא דופן, דרך הדופן. ולכן קראו ליוליוס קיסר, וכל הקיסרי רומא שממשיכי דרכו נקראים אחריו קיסר, אומר תוספות במסכת עבודה זרה דף י', זאת מסיבה אחת ויחידה. משום שיוליוס הראשון נולד בחתך, נולד בניתוח שנקרא קיסר, ולכן כל מלכי רומא אחריו נקראים קיסרים. באופן מעמיק יותר, המילה קיסר בעצם, למה הם קראו ליוליוס קיסר? הם רצו לבטא שהאדם הזה, זה אדם שפורץ חומות. אמא שלו מתה בלידה. לא היה לו סיכוי, הוא היה אמור למות בתוכה. אבל עם הניתוח הזה, עשו את הבלתי אפשרי. פרצו את החומה, הבקיעו את הגדר, הבקיעו את ההפרדה, והוציאו משם ילד חי ובריא. נקרא תוספות עבודה זרה י' ב', מובאה מספר 3, מלך עליהם אחד שמתה אמו בלידתה ונבקעה בטנה, ומצאו חי ומלך עליהם. ונקרא קיסר בלשון רומי, והוא לשון קרות בעברית, ועל שמו נקראו המלכים שאחריו קיסר. אומר הרבי, לכן משיח צדקנו ודוד המלך נקראים קיסר ופלגי קיסר. כי משיח בא לילד את העולם בצורה יוצאת דופן. הוא בא לבקוע את החומות ולעשות משהו שהוא בלתי רגיל. משיח יפרוץ אופקים חדשים ויאפשר לנו לראות את מה שהיום הוא בלתי נראה. ואז החיים יתחילו מחדש. אז החיים שלנו יהפכו להיות גן עדן. מה הבעיה הכי גדולה שלנו בחיים? הבדידות. אנחנו זרים אחד לשני. אנחנו מסתכלים אחד על השני, מה אנחנו רואים? את הגוף. בגוף כולנו זרים אחד לשני. הגוף גם גורם לנו גם מאוד להיות חומריים, להיות אגואיסטים, להתרכז כל אחד בעצמו. אז כל אחד צריך לסחוב את החיים לבד. כל אחד רואה בשני זר ואויב, אתה לא יודע מתי הצרה הבאה, אתה לא יודע מתי אדם אחר יעלה עליך ויפריע לך. אנחנו בודדים, אנחנו זרים, אנחנו בקושי סוחבים את החיים על הכתף. משיח יעשה ניתוח יוצא דופן. הוא יגלה את העוצמה הרוחנית, את העוצמה האלוקית שיש בכל אחד מאיתנו. בואו נשים לב לדבר מעניין. המילים הכי הפוכות בעולם, גולה וגאולה. גולה מסמלת את כל הקושי. את הצרות, את הסבל, את השיעבוד, את ההשמדות. גאולה, כל הטוב, שחרור, הגשמה עצמית, הכל טוב, כל אחד עושה רק מה שהוא יכול. גולה וגאולה. שתי המילים הכי הפוכות, יום ולילה, אור וחושך, כותבים אותם כמעט אותו דבר. גולה וגאולה הן כמעט אותן אותיות. מה משתנה? אות אחת. א'. בגאולה יש א'. זאת גולה שמאיר בתוך הגולה האלף. כשמאיר בנו האלף של אלוקים, פתאום החיים מתמלאים באור, גם זה א', ובאמונה, שזה גם א', ובאהבה, ובאמת, שמגלים בנו את העוצמה הרוחנית של כל אחד, פתאום אנחנו מסתכלים אחרת אחד על השני. פתאום כולנו אחים. פתאום כולנו נשמה אחת, שכל אחד דואגת לשנייה, וכולנו שותפים למשימה אחת. כשמגלים בנו את האלף, אנחנו מבינים שאנחנו לא בודדים ולא גלמודים. הקדוש ברוך הוא מנהל לנו את העולם, מסתכל על כל אחד, משקיף על כל אחד, ומייעד אותו לכיוון שלו. ואני אספר שני סיפורים שממחישים את העניין, מה זה חיים של גן עדן. משל מהגלות על גולה עם א', על גאולה, איך נראים החיים כשהא' מאיר, ואז הכל הכל שונה. ואז ירושלים היא מרכז העולם, המרכז הרוחני של האנושות, הכל הכל שונה. ברוסיה הלבנה הייתה עיירה חסידית בשם נבל. נבל הייתה עיירה חסידית שהיהודים שם היו חמים מאוד, תמימים, פשוטים, ישרים, כנים. אנשים אליהם מעלות מאוד פשוטים, לא חכמים הכי גדולים. אדמורי חב"ד מאוד מאוד אהבו אותם, מאוד חיבבו אותם. פעם נקלע יהודי לנבל בשעת בוקר. הוא רואה יהודים מתפללים, באמת בחיות, בהתלהבות, זה היה מחזה מרנין. אבל מה שצד לו את העיניים הייתה אהבה. ישבו שם שני חסידים בצד בית הכנסת ולמדו יחד. והם למדו בכזאת אהבה, בכזה דיבוק חברים. אחד דיבר והשני הקשיב, אחרי זה השני דיבר והראשון הקשיב. והם הסתכלו אחד על השני בכזה חיבור, הוא מאוד מאוד נהנה מזה. בצהריים הוא הלך לשוק לקנות משהו לאכול, הוא לא היה משם, והוא כמעט התעלף. הוא רואה את שני החברים האלה שבבוקר למדו בכזאת התלהבות, מנהלים מקולות מתחרות אחת בשנייה. מי יודע, איזה דוכן לממכר דגים. הם מתחרים אחד בשני, ובשוק כמו בשוק. זה מוריד מחיר וזה מוריד מחיר. הם יוצאים החוצה, כמעט רבים פיזית על הלקוחות, מתווכחים ביניהם, צועקים ביניהם. הוא אומר לעצמו במרמור, נו, חסידים, חסידים, עד הכסף. בשוק הכל נגמר. בערב הוא חוזר לבית הכנסת למנחה, מה הערב? והוא נדהם. הוא רואה שוב את החסידים האלה יושבים יחד, ושוב לומדים, ושוב באהבה, ושוב בחיבור, כאילו הם נולדו יחד. זה היה יותר מדי בשבילו. הוא ניגש לאחד מהם ואומר, הרי ראיתי אתכם לפני כמה שעות בשוק, צועקים ומתחרים ומתגרים אחד בשני. מאיפה האהבה הזאת? מסתכל עליו החסיד ואומר לו בחיוך, לא, לא. לא אנחנו רבנו. הרובלים שלנו רבו. הכסף רב. אנחנו לא רבנו, אנחנו אוהבים אחד את השני. זה חיים של גאולה. זה חיים שהאלף מאיר בהם. שכל אחד מרגיש בתוכו את העוצמה הרוחנית שלו. הוא רואה בשני את העוצמה הרוחנית, והוא מבין שכולנו שותפים. שיש נפש אחת לכולנו. זה מה שמשיח יעשה. משיח יגלה בעולם את האור האלוקי שמנהל את העולם. ואז התפיסה על החיים תהיה אחרת. כל זמן שזה לא קיים, החיים חלולים. ואני אביא גם דוגמה על הבדידות ועל הניכור. על הבעלה הזאת שכל אחד מאיתנו קם בבוקר, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. זאת גלות. גלות זה הפחד הזה. מה היום הזה תומן לנו? מה הולך להיות? איזה צרות השם ירחם הולכים לקרות היום? מספרים על המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, שאחרי שהוא נפטר, היו צרות איומות בעם ישראל, גם בעם ישראל בכלל, וגם אצל החסידים, ובעיקר אצל החסידים בפרט. והתלמידים, הוא השאיר תלמידים גדולים, וכל אחד ניסה לעשות מה שהוא יכול כדי להמתיק את הגזרות, שום דבר, כל יום צרה חדשה, הצער, להבדיל בתוך עם ישראל, מהמחלוקת שהייתה, כל יום בעיות חדשות. לילה אחד המגיד התגלה לאחד מהתלמידים שלו בחלום. הוא אמר לו, אתה בטח שואל את עצמך, מה קרה? מאז שהלכתי מהעולם, כאילו הלכה ההגנה. אז למה אני לא מגן עליכם מלמעלה? הרי יש לי היום יותר כוח מפעם. ענה המגיד, כי ההסתכלות, כי התפיסה, כי המבט השתנה. כשהייתי למטה, ראיתי רק את הכאב, רק את הצרה. אז הייתי מבקש שהיא תיפסק. כשאני עולה למעלה, אני רואה את התמונה המלאה. אני רואה מה הקדוש ברוך הוא מנסה להשיג עם הלחץ, מנסה להשיג עם האתגרים, איך הוא מנסה לפתח כל אחד מעם ישראל ולהביא אותו לשיא. אז אני כבר לא מבקש שהצרות ייפסקו. אני כבר לא מבקש שהצרות ילכו מהעולם, כי אני רואה את הסוף, אני רואה את ההמשך, איך יהודי מתגבר ויוצא מכל זה. הרעיון שכשיבוא המשיח, כשיעיר האור הזה של האלף, התפיסה תשתנה. הכל ישתנה. זה הניתוח הקיסרי שמשיח יעשה. הוא יבקע בעולם אור, הוא ילד אותנו בצורה יוצא דופן, וייצור חיבור בינינו, ובעיקר ייצור חיבור והגנה מהקדוש ברוך הוא מלמעלה עלינו. וכמובן שהמרכז יהיה בית המקדש. אם האור הרוחני יתפזר בכל העולם, המרכז יהיה בית המקדש. בית המקדש יהיה, איך נאמר את זה בשפה גסה, עמק הסיליקון הרוחני. מרכז ההשראה הרוחני. המקום שממנו תצא אורה. וכל אדם, יהודי וגם גוי, שירצה לחוות קדושה, ירצה להתעלות, ירצה להכיר יותר טוב את מי שאמר והיה העולם, ידע שעולים לירושלים, ידע שזה המקום, אלוקים נמצא בכל מקום, אבל שם הוא נמצא יותר קרוב. מספרים על, בבדיחה כמובן, על ראש הממשלה שהיה אצל הנשיא בחדר הסגלגל בארצות הברית. פגישה מאוד חשובה, ראש הממשלה באמת חושב מה לומר ומה לא לומר בעיקר. פתאום הוא רואה על השולחן טלפון אדום עתיק. הוא שואל את הנשיא מה זה. הנשיא אומר, אל תשאל, זה טלפון לקדוש ברוך הוא. טלפון שמחבר אותי לריבונו של עולם, אני מדבר איתו, מבקש מה שאני רוצה ומהר מאוד רואה תוצאות. ראש הממשלה מתרגש, הוא כל כך במתח, כשהוא בא לפה יש לו פגישות כל כך חשובות. הוא אומר, אני יכול גם להתקשר? אומר הנשיא, כן, אבל תעשה את זה קצר. זאת שיחה טרנס-אטלנטית, זאת שיחה מעבר לים, כל דקה עולה 100,000 דולר. יקר מאוד, תחשוב טוב מה לומר, תכניס את זה בחצי דקה. בסדר. אחרי חצי שנה הנשיא משיב ביקור בירושלים. הוא נכנס ללשכת ראש הממשלה והוא רואה שוב טלפון אדום כמו אצלו. הוא שואל את ראש הממשלה מה זה. הוא אומר, ראש הממשלה, גם לי יש טלפון ישיר לריבונו של עולם. הנשיא כל כך מתרגש להיות בירושלים, בעיר הקודש, מפה התפילות נשמעות אחרת לגמרי. הוא אומר לראש הממשלה, אני יכול להתקשר? אומר ראש הממשלה, בבקשה. עומד הנשיא וחושב מה לומר ואיך לומר, כדי שהשיחה לא תהיה ארוכה מדי, היא כל כך יקרה. אומר ראש הממשלה בחיוך, אתה יכול לדבר חופשי, מפה מירושלים זו שיחה מקומית. מפה הוא קרוב מאוד. בואו נקרא איך הנביא ישעיה, הוא אומר את כל מה שאמרנו בשיעור הזה, בשלושה פסוקים. איך הנביאים ראו את הגאולה? כשהם ביקשו את בית המקדש, כשהם התפללו על ציון, על מה הם דיברו? ישעיהו בית, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. ירושלים הבנויה והמאוחדת זה לא עיר שיש בה בניינים, זה עיר שיש בה אור, זה עיר שיש בה קדושה, זה עיר שיש בה עוצמה רוחנית שסוחפת את כל העולם אליה וגורמת לכולם להיות יותר טובים, יותר מכבדים, יותר אנשים שמראים לשני כאילו הוא הכי חשוב בעולם, כאילו העולם כולו קיים רק לכבודו. וכך אומר הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות, כשהרמב"ן מדבר על הגאולה, הוא אומר גאולה זה לא לצאת ממצרים, זה לא להיות בני חורין. גאולה זה שהוא ישרה את שכינתו בינינו. גאולה זה שהוא יהיה קרוב ושכן, ממש כמו השכנים בדלת ממול. הקדמת הרמב"ן לספר שמות, כשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותיהם, שהיה סוד אלוקים שורה על אוהליהם, והם הם המרכבה לשכינה, ואז נחשבו גאולים. הרמב"ן בעצם רומז פה על נקודה נפלאה. כשהתורה מדברת על בית המקדש, היא תמיד משתמשת באותה מילה, שכינה. ושכנתי בתוכם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, ושכנתי ביניכם והתהלכתי, ושכנתי בתוככם והתהלכתי בתוככם. מה זה שכינה? מה פירוש המילה הזאת? הרי יש הרבה תיאורים לאור האלוקי. שכינה זה כשהאור האלוקי שוכן, כשהאור האלוקי קרוב, כשהאור האלוקי גלוי, ממש כמו השכנים בדלת ממול. בית המקדש יהיה מקום שהאור האלוקי יהיה קרוב. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. כל אחד שייכנס לשם, ירגיש שהוא נכנס לאיזושהי שגרירות עליונה, לנקודה שהיא מעל הטבע שנמצאת בתוך הטבע. לכן אנחנו מבקשים את משיח. כי היום קשה לנו מאוד לעבוד את השם. קשה לנו מאוד לחוש קדושה. קשה לנו מאוד לחוות רגע אמיתי של התעלות, לממש את הפוטנציאל הרוחני שלנו, וככה נראית עבודת השם שלנו. כשאנחנו מתפללים לירושלים, אנחנו מתפללים להתגלות אלוקית. להתגלות אלוקית שתביא סדר, ותביא שלום, ותביא שלווה. כי כשאנחנו רואים את הקדושה אחד של השני, הכל משתנה. כבר אין קנאה, ואין שנאה, ואין תחרות, והמעדנים מצויים כאפר. אני אסיים בנקודה אחרונה. נקרא רק את הקטע הוא מליקוטי שיחות שעליו ביססנו את כל השיעור, למדהי 210, מבואר בתוספות בשורש שם קיסר, שהוא על שם מלך רומי אחד שמתה אמו בלידתה, ובקעו את ביתנה ונמצא חי. ונקרא קיסר בלשון זר, והוא לשון קרות בעברית, לידה באופן של יוצא דופן. וזהו הרמז בכך שמשיח נקרא בשם קיסר, להראות שפעולתו של מלך המשיח בעולם תהיה באופן של חידוש, שלא כפי טבע העולם. יוצא דופן למעליותה. משיח יבקע את החומות ואת הסוגרים ויפגין אצל כולנו את הקדושה, את העומק ואת העוצמה הרוחנית שיש בכל אחד מאיתנו. ואני אסיים. בשנת 89 החלו ליפול החומות של מסך הברזל ברוסיה. התחלנו עם רוסיה ונסיים עם רוסיה. אחרי 70 שנה של דיכוי, של חושך, של ניתוק מהעולם, נפלו החומות. ואז הרבי מלובביץ' התחיל לשלוח שלוחים בחורים לקהילות היהודיות. ישבו שם אנשים ש-70 שנה לא ראו אדם דתי. לא ברית מילה, לא תפילין, לא בית כנסת, לא סדר פסח, מנותקים לגמרי, רק יודעים שהם יהודים ולא יותר מזה. ואז נפלו החומות והתחילו לנסוע שלוחים לערים ברוסיה, פעילים לכל מיני ערים ברוסיה, והנשמות נדלקו. אז ראו את העומק, מה זה לא יידח ממנו נידק, נידח את העומק של הנשמה היהודית, נשמות התעוררו והלבבות התלהטו. ערב פסח נסו שני בחורים מאמריקה, הביאו איתם מאמריקה כמובן את הכל, קונטיינר עם מצות ויין וירקות, שום דבר לא היה שם, שום דבר לא יכלו לקחת משם, היה רעב נורא. הביאו הכל איתם מאמריקה, ערכו סדר פסח למופת, אכלו את המצות ושתו את היין, מרור לא צריך להסבר, אנשים כל כך נהנו, כל כך התרגשו, מחזה של מאות אנשים. איפה הם ערכו את האירוע? לא היה בניין שיאכלס מאות אנשים בכל העיר? לא להאמין, הבניין היחיד שהיה פנוי, בתמורת כמה רובלים הזכירו לו את המקום, הבניין של הקום השמאל. בניין הנוער הקומוניסטי, הנוער החלוצי, איפה שגידלו, חינכו את הדור הבא של הקומוניסטים, הם שכרו את המקום ושם עשו את סדר פסח. הסדר היה נהדר, לקראת סוף הסדר, לוקחים את הנרות, והבחורים אומרים, עכשיו יוצאים החוצה, לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, ולהראות לו שאנחנו מוכנים לביאת המשיח. אנחנו מוכנים לרגע שהוא יכריז על ביאת המשיח, ומשיח בן דוד יתקע בשופר. קם יהודי מבוגר אחד, איש משכיל, איש אקדמי, ואומר לבחורים, די, עכשיו איבדתם אותי. עד עכשיו היה כל כך יפה. דיברתם היסטוריה על הגאולה ההיא, על עשרת המכות, על קריאת ים סוף, נהדר, פולקלור נהדר. אבל עכשיו אתם מספרים לנו שאליהו הנביא יבוא ומשיח יתגלה. אנחנו ילדים? אמנם היינו מאחורי מסך הברזל, אבל אנחנו לא טיפשים. לא תספרו לנו סיפורי אגדות. הרסתם הכל. 500 אנשים הסתכלו עליהם. והבחורים מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן להם את המילים, לדבר באמונה, לדבר בעוצמה, ובאמת לעורר את האמונה הטבעית שקיימת בכל יהודי. ואז אחד מהם אומר ככה. תשמעו רבותיי, אנחנו יושבים עכשיו בבניין של הקום השמאל. עד לפני שנה, שנתיים, כשכל אחד מכם עבר על יד הבניין הזה, הוא עבר למדרכה השנייה. שלא יראו אותו, שלא ישמעו ממנו, שלא ישאלו שאלות. איבדתם למעלה על הגג, היה את הסמל של הפטיש והמגל, הסמל הנורא הזה הידוע לשמצה. הייתם פשוט עוברים את הרחוב כדי לא לעבור ולא לראות. אם הייתי פוגש אחד מכם לפני שנתיים, והייתי אומר לו בעוד שנתיים, נשב 500 יהודים בבניין של הקום השמאל ונשיר אני מאמין בביאת המשיח, ונשיר ממצרים גאלתנו, ונשיר בכל דור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה היית חושב עליי? אומר הזקן, הייתי חושב שאתה הוזה. אומר הבחור, וזה התממש. כי אצל יהודים תמיד קורים הניסים. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, אבל אנחנו יודעים שכל מה שהבטיחו לנו בסוף מתממש. ככה זה בדיוק גם יהיה עם ביאת המשיח. זה יראה כל כך מוזר, כל כך משונה, אבל פתאום תשמע. תקיעת השופר, ופתאום יפלו החומות, ונזכה כולנו לעלות לירושלים, לבנות את בית המקדש, לקיים את כל מצוות השם, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא באופן אמיתי ועמוק, באופן שלא ניפרד יותר לעולם, בקרוב ממש, במהרה בימינו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.